עכשיו לענייני יום הזיכרון לקדושי השואה, זה יום בו במדינת ישראל מציינים את היום הזה, אנחנו ביום הקדיש הכללי, בעשרה בטבת, האמת כל יום, מדי יום, כל לימוד, כל תפילה, כל משנה לעילוי נשמתם של הנרצחים, ששת המיליונים שנעקדו על קידוש השם. וביום כזה אני חושב שאין יותר מתאים אשר לדבר עם הרב מרדכי נויגר של שלום, בוקר טוב. אני לא יודע מאיפה להתחיל, הייתי איתך יחד עם כל אנשי כל חי לפני כמעט 5 שנים במסע המפורסם בפולין, חזרנו משם אנשים אחרים, אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר על איך מנחיכים או מזכירים או גורמים לדור הצעיר לדעת מה היה אז, כי אתה יודע, דור הולך ודור בא ודברים נשכחים ויוצאים נשכחים מהלב בדרך כלל, מה נכון לדבר, לעשות, לזכור?
במסעות האחרונים, המסע האחרון שהייתי בו היה ממש לפני פסח עם קבוצה נבחרת של בחור הישיבה, אחרי מסע דומה שהיה בבין הזמן של סוכות, לקחתי כיוון אחר. פתאום התברר לי שכל הנושא הזה שבו מדברים כל כך הרבה החוקרים על תיאוריית הגזע שעמדה ביסוד השנאה של הגרמנים ליהודים, הוא למעשה דבר שולי. היה דבר כזה, אבל הוא לא דבר שולי, הוא לא העיקר, והוא מסיט את הדעת מן העיקר. נכון, אמנם הגרמנים היה להם בסיס פסבדו-מדעי מחתנו של וגנר, אוסטין צ'מברלין, שחילק את המין האנושי לפי קריטריונים פיזיים, פיזיולוגיים ואנטומיים, לגזעים שונים, כשהגזע העליון זה העם הגרמני, והגזע הכי נמוך, האונטרמנשן, התת אדם, זה העם היהודי, שמזיק לאנושות וכולי, וזה, על זה מדברים תמיד שביסוד השנאה שלהם ליהודים. כמדומני שהדבר הזה הוא דבר שנמצא באיזשהו מקום ברקע, אבל ביסוד היה פה מאבק אחר לגמרי. היה פה מאבק בין המושג עם נבחר, לבין המושג גזע עליון. זה לא האם אני הגזע העליון או היהודים הגזע העליון, ולהפך, האם אני, היהודים הגזע התחתון או להפך, הגרמנים. מה נמצא, על מה צריך למקד את המבט? על גזע עליון או על עם נבחר? וזה מסביר את הכל. הרי אם היה פה רק בעיה של גזע, למה הייתה מלחמה נגד סמלים יהודים? למה הכל התחיל בליל הבדולח בין ה-9 לנובמבר 1938 בשרפת בתי כנסת? למה לחמו נגד ספרי תורה, נגד ספרים יהודים? למה לחמו נגד יהודים בעלי צורה יהודית דווקא? למה לחמו נגד... הרי הם היו צריכים להילחם נגד יהודים שהייתה להם צורה מערבית רגילה.
יהודים כיהודים, לא כל המסביב, לא כל הדוקומנטים שלהם.
בוודאי. ולמה התעללות ולמה השפלה? אבל המאבק האמיתי היה כנראה בין עם נבחר לבין גזע עליון. הגרמנים אמרו שהעיקר זה הגזע והם הגזע העליון. והיהודים אומרים שאנחנו העם הנבחר. מה ההבדל? אם מדובר על גזע, מישהו גזע עליון, כל השאר הם אדום לרגליו. כל השאר הם מתחת. כל השאר הם משרתים שלו.
נחיתים.
הוא עם האדונים.
נחיתים. מולם.
יהודים, וחלק מהם גם מזיקים. אבל אם מדובר על עם נבחר, הרי העם הנבחר נבחר להיות נציג של כל העמים כולם לפני האלוקים. ויש לו אחריות על כל העמים כולם. כמו שכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, היחס בין עם ישראל ואומות העולם, כמו בתוך עם ישראל בין כהנים לשאר העם, והכהנים הם שלוחים של, או שלוחי דרחמן או שלוחי דידן, אבל ודאי מייצגים את העם, ועובדים את האלוקים בשם העם. וזה הבדל עצום. והרב הירש כבר לפני, כבר למעלה ממאה שנה לפני עלות הנאצים לשלטון, כותב את זה בפירושו לפרשת נוח, שהאופי של עם ניכר בשפתו. למשל, הוא מביא דוגמה, אצל העם היהודי יש מושג שנקרא אדון, ואצל העם הגרמני יש מושג שנקרא הר. אדון זה מלשון עדן, עדן החלון, אדני המשכן, החלון נשען על אדנו, והמשכן נשען על אדניו. האדון הוא זה שנושא את אלה שתחתיו על כתפיו, ויש לו אחריות לכולם, והוא בשביל לכולם. לעומת זאת, הר, אדון בגרמנית, זה מלשון הרן, לשמוע, לציית. האדון הוא זה שכולם צריכים לציית לו, כולם צריכים להאזין לו ולציית. וכאן אנחנו רואים את ההבדל הגדול, וזה מה שהרגיז מאוד את הגרמנים. זה לא רק העניין שאתה נחות, אתה רוצה ליצור סדר אחר בעולם, ואנחנו רוצים ליצור סדר חדש בעולם. הסדר שאתה רוצה ליצור לא נותן מקום לעליונות מבחינה זו שכולם, כולם, כולם עבדים.
אוקיי, אני, מה אנחנו לומדים מכל זה? אחרי שעשינו, הגדרנו מי הם היו בעצם הנאצים, מה היה הרקע שבא, שבגינו הם באו וטבחו בנו, באבותינו.
פה נמצאת הנקודה. אנחנו הולכים באושוויץ, אנחנו הולכים בבירקנאו, אנחנו הולכים במקומות הכי נמוכים, ומחזקים שם אמונה. וזאת התשובה. ההפך, אנחנו נראה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא שבחר בנו מכל העמים במקום שבו רצו להראות את הדבר ההפוך. אני על דרך המליצה אומר שנקמה זה מלשון להקים את מה שהם רצו להפיל, מה שהם רצו להחריב, את מה שהם רצו להשפיל. אנחנו מקימים את זה. הבאתי בפני הבחורים השנה, במסע האחרון, את המהר"ל על באר הגולה, שמסביר מדרשים, מדרשי אגדה קשים. הוא אומר, אני לוקח את הקשים ביותר, וכשאתם תראו, הלומדים, איך מסבירים את הקשים ביותר, תבינו שגם לקשים פחות יש הסבר, בין אם אתם יודעים אותו, בין אם לא. אותו דבר גם פה. אנחנו בונים את האמונה במקומות הקשים ביותר. ואם במקומות, בניסיונות, בחוויות הקשות ביותר, אנשים האמינו. אנשים האמינו והתחזקו באמונתם. כמו שרבי מקלויזנבורג אומר, איך אפשר היה להיות באושוויץ ולא לראות שיש אלוקים? הרי אם בלי אלוקים זה, הם לא יכולים להצליח, זה שלא כדרך הטבע שהם הצליחו. וכן הלאה וכן הלאה. הרי זה שבמשך שנים ארוכות, היום האווירה השתנתה, במשך שנים ארוכות שדיברו על השואה, בצירוף של שואה וגבורה, דיברו על גבורת הלוחמים, שהייתה מזערית והייתה מעטה והייתה בעלת משמעות מאוד מאוד מוגבלת, עם כל הכבוד ללוחמים שאנחנו בכלל לא מדברים נגדם. אבל על רקע זה, כל אותם אנשים שגבורתם לא נודעה אפילו לעצמם, כי הם לא ראו את עצמם כגיבורים. כשאני שאלתי את אמא שלי, למה סבא שלי לא סיפר לי שהוא לא אכל חמץ את הלחם בשמונת ימי הפסח, היא הסתכלה עליה בצורה משונה, ואת מה רצית שהוא יספר לך שיהודי לא אכל חמץ בפסח? המוני אנשים הללו לא ידעו שהם גיבורים, וגם אלה שכן היו מודעים לזה קצת לא דיברו, כי ביזו אותם, השפילו אותם, וכשהתחילו הארגונים השונים, כמו יזר חידוש השם, ארגון שהיה פעם שנקרא זכור, עיריית בני ברק, יש לה מחלקה לזה, המכללה בירושלים, ועוד הרבה שאני לא אמנה את כולם, לרעיין ניצולים שסיפרו סיפורי אמונה, זה כבר היה בזמן הדמדומים, כשהם הלכו והתמעטו, וגם הזיכרון קצת היה רחוק.
והיום הוא עוד יותר רחוק, ואלה שנותרו ושרדו הרבה יותר מבוגרים, יש למעלה מ-100 אלף יהודים כאלה כאן בארץ. אגב, אתמול עברתי על הנתונים, כמחציתם עלו לישראל בשנות ה-80, ממדינות חבר העמים. זה לא כולם עם העולים של אז, של תחילת שנות המדינה.
כן, כן. ולכן, ואף על פי כן, היבול הוא גדול מאוד. ואם אני הרי מודע לכל הספרים שהדבשם מוציאים, אני מקבל את הקטלוגים, אני רואה, כאילו מה את הספרים, ספרי העדות הרשמיים שיוצאים מתחת ידם של אנשי הדבשם, יש ספרי עדות פרטיים שאנשים הוציאו באופן פרטי.
שכתבו את הסיפור שלהם.
שכתבו את הסיפור שלהם, סיפורי אמונה, סיפורי בניית משפחה. בדיוק אמרו לי שאתמול הופיע באחד מכלי התקשורת ניצול שואה שמאוד מאוד גאה בארבעת ילדיו ושמונת נכדיו, אדם בן 90, וזה בהחלט בהחלט נקמה בגויים. אמרתי בביתי שצריך לפרסם את התמונה של גברת אוביץ, ניצולת שואה כמדומני מהונגריה, שאחרי השואה נולד לה בן אחד, וליום הולדתה 100 היא ביקשה מתנה שיבואו כל צאצאיה לכותל המערבי ולעשות שם תמונה.
תמונה מפורסמת מלפני כמה שנים.
בדיוק.
כל השבט הענק בלי עין הרע.
400 איש, כמו חושים בן דן, 400 איש שומרי מצוות, יראים מושלמים, רובם בלו, רובם בלבוש חסידי, עומדים שם בתמונה.
זה הניצחון הגדול.
בדיוק ככה. כל מוסדות התורה שהקימו הנצחה, כשאתה מסתובב בבני ברק, מישיבת סלובודקה לישיבת פוניביש, מישיבת פוניביש
פוניביש בראשם. פוניביש זה אנשי במוסד ההנצחה הראשון שמרן הרב מפוניביש הקים עם הקומץ הקטן. שהוא פתח את הישיבה, תוצאה של בתי אבות שהוא הקים כמה חודשים קודם לכן, וגם הם היו חלק מהישיבה. אני חושב שזה היה מוסד ההנצחה הראשון, אחרי שגם הוא איבד את המשפחה שלו שם.
מצד הישיבה...
בעולם הישיבות, כמובן.
כן, אני אומר, בצד הישיבה, מתחתיה, יש את אולם הזיכרון הגדול שהוא הקים גם כן.
אוהל קדושים.
אוהל קדושים, כדי להדגיש את זה. וכן הלאה, בכל מקום מונצחים...
אתמול בלילה, בתוכנית שעשיתי על ברעיון עם הרב גליקסברג, הרב שגבעתיים, יהודי בן 90, על 120. כן, הוא מהחמישה בודדים שלמדו בפונוביז' מילדי טהרן שהגיעו לארץ, ניצלו מהשואה. השמעתי בתוכנית את הקדיש של מרן הרב מפונוביז' בהנחת אבן הפינה לאול קדושים.
אז זאת העבודה שלנו, לעשות ההפך מה שאויב רצה. הרי בהגדרה מילונאית של מושג גבורה, זה לעשות הפוך מה שאויב רצה. קצטני כותב בספר השעון, יש שם פרק שנקרא שלב ד' המשלוח האחרון, אז הוא מתאר כיצד מוצאים את הגברים האחרונים בעיר החוצה, והגרמנים עומדים עם רובים, ומתחשק לך לרוץ לתת מכה לאיזה גרמני, אומר, אבל הגרמנים מחכים לזה. הם מאוד אוהבים לראות כיצד הם יורים בין הרגליים של אנשים שרצים. ועכשיו הגבורה, זה המשפט שהוא בשבילו, אני מצטט את זה, עכשיו הגבורה זה לא למות, עכשיו הגבורה היא לחיות. עכשיו הגבורה היא לחיות, כי הם רוצים להרוג אותנו, אנחנו נחיה. הם רוצים לעקור כל זיק של רוח יהדות, אנחנו נבליט את הרוח היהדות גם תוך כדי ובעיקר אחרי, כשזה מתאפשר יותר.
כן. טוב, מה שחשוב, ונסיים בזה, זה הדור הצעיר שלנו, שהוא כבר דור שלישי ורביעי לשואה. אתה דור שני, אני דור שלישי. ילדיי דור רביעי ונכדיי כבר דור חמישי, וככה זה בכל המשפחות. וכן, למי שיש עוד את מי לדובב במשפחה, סבא סבתא, זה ודאי שזה חשוב, ולדבר ולנסות לפתוח איתם את הסיפור שלהם, ואם לא ללמוד, לקרוא. אני מזהה לא מעט בדור הצעיר החרדי היום חיפוש וקריאה בספרי שואה חרדים, ואין מאוד הרבה, אבל מה שיש, יש חומר איכותי מאוד של קריאה.
אני באמת דור שני.
אתה, האבנוגיה של אתה חריג בעניין.
כן, אני חריג בעניין. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. תשעה באב, מדברים על החורבן, קוראים מגילת איכה. כשאנחנו רואים יהודים ברי אוריאן, גדולי תורה, תמידי חכמים, יושבים ובוכים בליל תשעה באב. בוכים על מה שהיה ובוכים על מה שעדיין אין. אנחנו מבינים שזה אפשר. נכון שמדובר ביחידי סגולה בכל הדורות שממש בחו והתאבלו עם כל הלב על חורבן בית המקדש, אבל זה מראה שזה אפשר. זה אומר שאנחנו רק צריכים למצוא את המפתח אל הלב ואת המפתח אל השכל כדי לדעת איך לעשות את זה. הדרך להתאבל על חורבן בית המקדש בתשעה באב בצורה עם כל הלב והכאב, זה לראות מה שהיה ולראות מה שהיום חסר כשאין לנו את בית המקדש. וזה הדרך שצריכה להיות גם פה. אנחנו צריכים ללמוד את מה שהיה. יש יהודי בשם מרדכי צנין, היה יהודי שנפטר בגיל 103, כשהוא היה מקים ועורך העיתון לצטנייס, העיתון החדשות האחרונות ביידיש, שהוא ערך אותו עד יום מותו, ויחד איתו מת גם העיתון. הוא היה יהודי מאוד שמאלני, מאוד מאוד שמאלני, שמאלה ממאקי, בין מקי לרק, אך הוא היה אז בזמנו, ממש ממש שמאלני שמאלני. הוא כתב ספר בעקבות מסע שהוא עשה בפולין בשנת תשנ"ו על במאה קהילות, והוא מתלונן קשות על דרך ניהולו של משפט אייכמן. זאת אומרת, הספר נכתב יותר מאוחר, מסע היה בתשנ"ו. הוא אומר, במשפט אייכמן התביעה כל הזמן הציקה לידים בשאלות, למה לא לחמתם, למה לא ברחתם, למה לא נלחמתם, למה לא התנגדתם. הוא אומר, לא, זה מה שצריך לעשות. צריך היה ללמד איך היו, להביא עדים, איך היו נראות הקהילות היהודיות לפני השואה. הפריחה שהייתה, והוא מדבר כיהודי לא דתי, והוא מדבר גם על הפריחה של עולם התורה שהייתה, עולם החסידות שהייתה בפולין, היה בפולין לפני כן. למד מה היה, ולכן במסעות שלנו באמת אנחנו משלבים את זה, אנחנו לא מדברים רק, לא נמצאים באזורי חורבן בלבד, אנחנו נמצאים בקהילות יהודיות.
אגב, חשבתי שאין בנמצא נתונים על עולם החינוך החרדי של פולין לפני השואה, אבל כשלאחרונה קצת נכנסתי לענייני ילדי טהרן, בספר של הרב מוישה שנפלד, ילדי טהרן מאשימים, הוא מביא טבלאות של כמה ילדים למדו בכל סוגי רשתות החינוך שהיו אז בפולין, בנים, בנות, גם בציבור הפחות חרדי, והיו באמת הרבה מאוד מאוד מאוד, לא דומה למה שיש פה היום, אבל הרבה מאוד.
ותבין שזה מדובר בזמן קצר ביותר, ככל שמדובר על בנות, זמן קצר ביותר שרק התחילו
מערכות החינוך. נכון, בית יעקב, נכון.
זמן קצר ביותר אחרי כן, ובכל אופן היו הרבה מאוד. כי את זה צריך להבין, וצריך לקחת את גברת אוביץ אחת, שבתהליך של 50-60 שנה, 400 יהודים יראים ושלמים יצאו, ולקחת כל יהודי כזה, שכל אחד יכול להיות גברת אוביץ. אבל לא לכל אחד חייב להיות שיהיה רק ילד אחד. לכל אחד יכולים להיות 10 ילדים, ומאלה זה מחפיק לעצמו פי כמה. את כל זה חסרנו. ואם זה היה, אז הרבה מהבעיות שיש לנו היום לא היו.
בהחלט. יש לי את הטבלה הזו של מערכת החינוך בפולין אז, 110 אלף ילדים במוסדות החינוך החרדים של חורב שהיו אז בפולין, 110 אלף תלמידים, לעומת כמה עשרות אלפים בודדים במערכות החינוך הלא חרדיות שכבר התפתחו אז בערים השונות בפולין, 110 אלף רק בנים, היו עוד קרוב ל-40 אלף בנות במוסדות של בית יעקב בפולין, וזה התחיל בתרפג, תפריש פי ג' ותוך 11 שנים הגיע מ-1,000 בנות ל-30, לכמעט 40 אלף בנות, תוך 10 שנים.
מהבנות האלה נותרו אחרי החורבן מאוד בודדות.
כן, נכון, נכון, נכון. טוב, אנחנו עוד צריך עוד הרבה לעסוק בנושא הזה, החינוך אז, ועוד הרבה דברים שקשורים לימים שלפני השואה. הרב מרדכי נויגרשל מרתק כמו תמיד, תודה רבה.
תודה רבה,
וכל
טוב.
בשורות טובות. כל חי תמיד איתי.